שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו יסודות חוכמת הקבלה, איתנו באולפן, הרב מיכאל לייטמן, שלום לכולם, והנושא שלנו קבלה ואמונות. אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה ונכון להיום קיימות אלפי אמונות. הרב לייטמן, אומרים 2,800 מישהו ספר. מיכאל, ומנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, אם אנחנו מסתכלים על המציאות, אז אנחנו רואים למעשה שני סיפורים כביכול. מצד אחד יש את ההתפתחות של החברה האנושית, אמונות, תרבות, כל זה מתפתח. אמונות כתופעה חברתית. מצד שני, יש כזה שינוי פנימי בתוך האנושות, ודווקא בזה עוסקת חוכמת הקבלה, השינוי ברצון שלנו, הרצונות שלנו שגדלים ומתפתחים כל הזמן, וזה כמובן משפיע כתוצאה מזה, מושפעות גם האמונות, מאמונות שונות פגניות ואחרות, ועד מונותאיזם וכן הלאה. ועד כמה שאני מבין, הקשר הישיר לא קיים בין האמונות האלה, ועכשיו אנחנו היינו רוצים דווקא לבחון את ההבדל, במה נבדלת חוכמת הקבלה משאר האמונות, דווקא מבחינת ההתפתחות הפנימית שציינו קודם. אז ישר נתחיל מאיזה שהן הנחות. בחוכמת הקבלה יש כלל חשוב שאומר שכל התהליכים שמתרחשים בעולמות הרוחניים חייבים להתגלות לפחות פעם אחת בעולם הגשמי החומרי, כך כותב בעל הסולם. אז כמובן כל מה שכתוב בכל המקורות באיזשהו אופן זה התגלה או בא לידי ביטוי בעולם שלנו. הרב לייטמן, כן, העולמות הרוחניים הם השורש לכל מה שקורה, והעולם שלנו הוא פועל יוצא או הענף מאותו השורש. והשורש תמיד צריך להתפשט עד לענף שלו בעולם שלנו. כלומר, כל מה שקיים בעולמות העליונים צריך איכשהו להתבטא, לבוא לידי ביטוי, צריך להתגלות בעולם שלנו. אולי לעתים נדירות, אולי רק פעם אחת, אולי בצורה מסוימת. נאמר, זה יכול להיות כוח אדיר, או איזושהי פעולה מיוחדת בעולם העליון, ובעולם שלנו זה יכול להיות משהו ש... איזושהי פעולה או כוח שכמעט ולא שמים לב אליו. אבל כעיקרון, תמיד השורש העליון צריך לגעת וליצור את הענף שלו בעולם שלנו. ואנחנו, כיוצא מתוך הענף הזה, יכולים במשהו ללמוד על השורש עצמו. מיכאל, אז אם ככה, נתחיל ללמוד. ודווקא נבחן את ההבדל, במה נבדלת חוכמת הקבלה מיתר האמונות. אז אני רשמתי פה כמה עשרות הבדלים, ואנחנו נעבור עליהם אחד-אחד. הדבר הראשון זה הקביעות של הבורא. כלומר, הרבה שיטות רוחניות אומרות שהבורא משנה את היחס שלו כלפי האדם, בהתאם להתנהגותו של האדם וכן הלאה, וסביב זה נוצרו הרבה מאוד כל מיני שיטות רוחניות שיודעות איך צריך להתייחס, איך להיות ביחסים עם הבורא. מה אומרת חוכמת הקבלה? היא אומרת שהבורא זה איזשהו כזה חוק טבע שלא משנה את היחס שלו לאדם. הרב לייטמן, הבורא הוא קונסטנטה, הוא בלתי משתנה, מי שמשתנה זה אנחנו. וכלפינו כך זה נראה שהעולם משתנה, אבל למעשה העולם הוא השתקפות שלי, ומה שמשתנה זה רק אני. מיכאל, אבל אנחנו רואים שלפעמים אותו הכוח העליון מתייחס אלינו טוב, לפעמים לא טוב, לפעמים עוזר לנו. הרב לייטמן, זה בגלל שאני משתנה ככה, אבל הוא קבוע. זה הכוח העליון שנקרא הבורא. הוא מוחלט, והמוחלט לא יכול להשתנות. הוא שלם ומוחלט, ולכן הוא לא יכול להשתנות. כי אם הוא שלם ומוחלט, הוא לא יכול להשתנות. ויש בו את התכונה של הטוב המוחלט, הקשר המוחלט, האהבה החלוטה והמוחלטת, ואני משתנה. ובהתאם לשינויים שלי כלפיו, נראה לי שהוא משתנה. שהעולם סביבי משתנה. מיכאל, כלומר, משהו בתוכי משתנה, ולפעמים אני רואה את הבורא כטוב, או אם כרע, הרב לייטמן. כן. אי אפשר להגיד שאמא אוהבת את הילד שלה פחות או יותר, אל תשאל את הילד, נראה לו, אמא רעה היום, אתמול היא הייתה טובה, וכן הלאה. כלומר, בהתאם להתנהגות שלו, כך הוא מפרש את ההתנהגות של האמא. מיכאל, אוקיי, אז זה היחס של חוכמת הקבלה. ועכשיו, אמונה והשגה, ההנחה הבאה בחומת הקבלה, חייבים להשיג את הבורא, להרגיש אותו, ולא סתם להאמין בו. כלומר, אין הרבה שיטות כאלה שבהן נאמר שאתה צריך להשיג את דרגת הבורא, ורק אז אתה תוכל להבין את המחשבה שלו, ואיך הוא מתייחס אליך, ושבכלל לא צריך להאמין, אם אתה יכול להסביר. הרב לייטמן. כאן יש בלבול מאוד גדול בין חוכמת הקבלה ושיטות אחרות. כיוון שבכל יתר השיטות, אמונה זה משהו שאני מקבל על עצמי איזושהי הנחה בעיניים עצומות, וזאת הופכת להיות למציאות שלי, האמת שלי. בחוכמת הקבלה אין דבר כזה. חוכמת הקבלה אומרת, לא מאמינים בשום דבר, אלא רק מתוך השגה. ועל זה נאמר, אין לדיין, אלא מה שרואות עיניו. ורק על זה אפשר לסמוך. כלומר, הראייה אצלנו זה החוש העיקרי, החשוב ביותר שדרכו אנחנו תופסים את המציאות. אז מה שאתה תופס דרך ראייה, זה מה שקיים. כל היתר, אתה יכול לשים בצד. ומה שאתה רואה, רק זה נחשב לאמת. וכך גם בעולם שלנו, בבית משפט נאמר, כאשר מזמינים איזשהו עד ראייה, ושואלים אותו, אתה ראית? לא, אני שמעתי. שמעתי? לא, זה לא מעניין אותנו. זה לא הוכחה. אם ראית, חוקרים אותו, ככה, חקירה צולבת, ואם באמת זה ראייה, רואה, אז מקבלים את זה כאמת. מיכאל, מה זה אומר לראות ולשמוע את הבורא? הרב לייטמן, השגת הבורא, כמו בעולם שלנו, יש בצלילים ובתמונות. בצלילים, כאילו שומעים את הקולות, ככה כתוב על זה בצורה יצירתית, מצד אחד, ומצד שני, מלבד זה ששמעתי את הקול, גם ראיתי. אז ראייה היא נחשבת להשגה אמיתית. מיכאל, כלומר, רמות שונות של השגת הבורא, לראות ולשמוע, זה לא אומר לראות ולשמוע עם העיניים שלנו. הרב לייטמן, לא, לא, זאת ראייה ושמיעה פנימית, זה לא קשור לראייה ולשמיעה שלנו. מיכאל, אפשר להשוות את זה עם משהו, מה זה אומר לראות את הבורא? הרב לייטמן, לראות את הבורא, זה אומר דרגת ההשגה, ההרגשה, ההכרה, היא העמוקה ביותר. ושמיע זה הרבה פחות, מדרגה הרבה יותר נמוכה, אבל גם השגה. אני אוסיף שראייה משמע השגה באורח חוכמה, ושמיע השגה באורח חסדים. מי שמבין? מיכאל, כותב בעל הסולם מאמרים שלו שכל אדם צריך להשיג את אותו התענוג שהוכן לו על ידי הבורא במחשבת הבריאה. ואם האדם לא ישיג את מטרת הבריאה בגלגול הזה, ישיג אותו בבא וכו'. והוא יוולד בעולם הזה עד שיגיע למימוש מטרת הבריאה כלפיו. הרב לייטמן, כן, כולנו נתגלגל ונחזור לעולם הזה, עד שנשיג את הבורא במלואו, בעודנו נמצאים בעולם הזה. אוקיי, ההבדל הבא, זוהי התפילה. תפילה בחוכמת הקבלה ותפילה באמונות שונות. עד כמה שאני מבין, להתפלל משמע לדון את עצמך. הרב לייטמן, כן, זה אומר לדון את עצמו. להתפלל. מה זה אומר לדון את עצמך? זה אומר ש... כאשר האדם מעריך את תכונותיו, את עצמו וכיוצא מזה, מתוך התכונות שלו, הוא מעריך את הבורא, מודד אותו, ולכן הוא דן את עצמו. האם אני עושה את זה בצורה נכונה או לא? האם אני עולה מעל האגו שלי? האם אני יכול להיות אובייקטיבי או לא לגמרי? וכן הלאה. מיכאל, כלומר, כל מיני בירורים כאלה, הרב לייטמן, בירור דרגת ההשגה של האדם, עד כמה היא אובייקטיבית, ובמקרה הזה עד כמה האדם מרגיש נכון את הבורא, באופן שהוא לא מושפע על ידי האגו הפנימי שלו. מיכאל, אז אפשר להגיד שהתפילה זו ההכרה של מה שהאדם רוצה מהמצב הנוכחי, ולאיזה מצב הוא רוצה להגיע אותה דלתא. הרב לייטמן, כן אפשר להגיד. מיכאל, זה מעורר באדם כזאת בקשה פנימית, ולמרות שהוא לא מבין למי הוא פונה, אבל הוא מרגיש על עצמו שינויים. הרב לייטמן, כן. מיכאל, אז זאת תפילה. זה לא שייך, או שאולי כן שייך, לאותם הסידורים, לאותו הסידור שנכתב על ידי המקובלים. הרב לייטמן, לא, הסידור זה כבר הרבה יותר מורכב. זה מה שהמקובלים כתבו לעצמם, איזושהי תוכנית לחקר התפיסה שלהם, ואיך אפשר לתקן את התפיסה הזאת. ואיך אפשר לכוונן אותה. מיכאל, זה כבר כמו הוראות, הרב לייטמן, כן, זה הוראות מאוד רציניות. הסידורים של המקובלים זה בכלל מערכת שלמה של יחסי גומלין של האדם עם עצמו ועם הבורא בצורה פנימית ועם העולם. זה כבר עבודה מאוד רצינית. מיכאל, ואם פשוט לקרוא את זה כמסורת, בחגים, מה שהם כתבו, בלי להבין את זה, הרב לייטמן, סידור רגיל או של מקובלים? מיכאל, יש הבדל בין השניים? הרב לייטמן, בסידור של מקובלים, רק מקובל ממדרגה מסוימת יכול להבין משהו. ובסידור רגיל, כל אדם שקורא, מכיר את השפה הזאת, יבין? מיכאל, על גם את הסידור הרגיל כתבו המקובלים. הרב לייטמן, כן. אבל בסידור הקבלי, שם מדובר על היחסים בין הכוחות והיחסים של האדם עם אותם הכוחות. ובסידור הרגיל אותו הדבר, אבל זה מתואר בשפה יומיומית. מיכאל, אז השפה השונה. הרב לייטמן, כן. מיכאל, אז השפה מתחלקת לשני חלקים. התפילה הפנימית שלי של מה באמת חסר לי כרגע כלפי אותו המצב שאליו אני רוצה להגיע, מה שכואב לי כרגע, ויש משהו שכתבו המקובלים, שאם אני אקרא את זה, בשבילי זה יהיה כמו הוראות, הרב לייטמן, הוראות להתעלות רוחנית. מיכאל, למרות שאני עדיין לא מרגיש את אותם המצבים. הרב לייטמן, בכל זאת, היא עוזרת, מעלה. מיכאל, אני מבין שבחוכמת הקבלה אין כזה דבר לבקש למחול על חטאים, כל מיני דברים כאלה. הרב לייטמן, אנחנו פה עוסקים בפעולות רציניות. הרי אני לא עומד בפני איזשהו שופט ומתחנן בפניו למשהו. אני עומד בפני מערכת שלחלוטין מפרמטת אותי, מגדירה אותי, ואני יודע איך אני משפיע עליה ואיך היא משפיעה עליי, ואני מנסה להתמצא בכל זה. ואם יש לי איזה שהן בקשות, אז אני צריך להכין אותן בצורה כזאת שהמערכת תגיב עליהן נכון. ואם אין לי בקשות כאלה, אז זאת בעיה, כיוון שהמערכת מצפה ממני השתתפות ריאלית, אקטיבית בה. מיכאל, כמו שאני לא יכול להתפלל לכוח המשיכה, הרב לייטמן, בדיוק, במה שונה חוק המשיכה? זה גם כוח הבורא, חוק של הבורא. כך גם כל יתר הכוחות שבטבע. מיכאל, אז במה בעצם נבדל הבורא מכוח המשיכה, הרב לייטמן? לא נבדל, תתפלל לכוח המשיכה. אתה יכול להתפלל לכל כוח של הטבע. כלומר, אתה יכול לבקש להיות באדפטציה נכונה עם אותו הכוח. מיכאל, אני לא יכול לבקש מכוח המשיכה שאם אני נופל, שהוא ירקח איכשהו. הרב לייטמן, לא, זה לא יעזור. מיכאל, לא יעזור למכה. מה אני כן צריך לעשות? אני צריך לשים שם איזשהו מזרון או משהו. הרב לייטמן, זה יעזור. או שאתה צריך לבקש מהבורא לעשות ככה שלא תיפול. איך אני צריך להשתנות כדי לא ליפול? מיכאל, הרב לייטמן, כלומר, אתה לא מבקש ממנו לא ליפול, אלא איך להשתנות כדי לא ליפול. לא ליפול, כולם בעולם מבקשים, ושום דבר לא עוזר. ולהשתנות, לעשות את עצמך לטוב יותר, ככה שכוחות הטבע יפעלו עליי בצורה נכונה כדי שאני לא ייפול, על זה כבר אני יכול לבקש. כלומר, אני יכול לבקש על התיקון של עצמי, אבל לא יותר מזה. מיכאל, אני לא יודע, נראה לי בכל ה...
верованиях практикуется такое
эмонот
יש כזה דבר שנקרא
при помощи лефаесет הכוחות העליונים בעזרת קורבנות. יש כזה דבר בחוכמת הקבלה, בחוכמת הקבלה בטח שיש הקרבת קורבנות, קיים הקרבת קורבנות בחוכמת הקבלה, וככה זה נקרא.
да но имеется
אבל הכוונה היא כאשר האדם מקריב את האגו שלו,
он не желает использовать его,
הוא לא רוצה להשתמש בו, הוא לא רוצה שהאגו ינהל אותו,
он хочет им поступиться,
הוא רוצה לוותר עליו,
переделать его на обратное, на
להפוך אותו להשפעה.
называется жертвоприношение,
זה נקרא קורבן. ולכן הקורבנות האלה, ולכן זה נקרא קורבנות. קורבן מלשון קרוב. כלומר, קורבן משמע שאני רוצה לתקן את האגו שלי, ועל בסיס התיקון שלו להתקרב אליך. זה מה שנקרא קורבן. אני מקריב את האגו שלי. מיכאל, כלומר, כל מה שכתוב בתורה, וכל התיאורים של בית המקדש הראשון והשני והקורבנות, הרב לייטמן, רק בשביל זה, זה למעשה כל העיסוק בבית המקדש, כיוון שבית המקדש זה מקום ההתקרבות, המגע של האדם עם הבורא. מיכאל, אז האנשים הגיעו לשם כדי להתחבר. הרב לייטמן, האדם הגיע לכזה מקום, בתוך ליבו, אפשר גם בצורה פיזית, אין לזה משמעות, בתוך ליבו, שבו הוא יכל להקריב את האגו שלו, לשחוט אותו, להביא אותו כקורבן כדי להתקרב לבורא, בהרגשה של השפעה, חלוטה, אהבה, קשר. מיכאל, כלומר, אין לזה קשר לאותן הפעולות ששם באמת הביאו קורבנות, בעלי חיים, הרב לייטמן. לא, זה הכל בצורה אלגורית. מיכאל, אבל עשו שם בבית המקדש. הרב לייטמן, כן, עשו, אבל כל זה, כמו שכבר דיברנו, זה היה בצורה של שוש וענף. וזהו. וככה אתה יכול לשחוט כמה בעלי חיים מסכנים שאתה רוצה, שום תועלת לא תבוא מזה. מיכאל, כלומר, הכהן הגדול הוא הקריב את האגו שלו כדי להתקרב. הרב לייטמן, זה היה האדם הכי מתוקן בעם. מיכאל, כדי להתקרב לבורא, ויחד עם זה הוא לקח שם איזושהי כבשה, שחט אותה, ואולי אפילו שם אכלו אותה. הרב לייטמן, כן, אכלו אותה יחד עם זה. הם קיימו את כל התהליכים, החל מהגבוהים ביותר הרוחניים עד התחתונים ביותר הגשמיים, יחד, באותה הכוונה. מיכאל, כן, זה קצת יותר מבאר את העניינים, כיוון שעד עכשיו שאלתי למה בורא צריך את הבעלי חיים המסכנים האלה. הרב לייטמן, שום דבר, האדם צריך להזדהות עם זה. מיכאל, יש פה עוד עניין בחוכמת הקבלה מאוד מוזר, בכלל בחוכמת הקבלה הכל מוזר. נו, לא מוזר, אבל הרב לייטמן, עד שאתה לא מתחיל להבין. מיכאל, כן, הפוך למה שמקובל בעולם. חטא, יש כזה מושג, חטא, כותב הרבש, שחטא האדם הוא בזה שהוא לא ביקש מהבורא עזרה. אם היה מבקש עזרה, אז בטוח היה מקבל אותה, כפי שכתוב, שהבורא שומע תפילת כל פה. אם האדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא קבלה, אז החטא העיקרי הוא בזה שלא ביקש עזרה מהבורא לנצח את יצר הרע, האגו, ועל זה הוא מבקש סליחה. זה מעניין. בדרך כלל חטא זה משהו עשיתי משהו רע למישהו אחר. הרב לייטמן, לא, הדברים הטובים הרעים שאתה עושה זה לא אתה עושה, זה עושה הבורא. זה שאתה עשית משהו רע, אז החטא הוא לא בזה שעשית משהו רע, אלא בזה שאתה לא ביקשת מהבורא. לא ביקשת מהבורא, ולכן אותן התכונות האגואיסטיות שהתעוררו בך, הן אילצו אותך לעשות רע. כלומר, על זה שאתה לא ביקשת את התיקון שלהם, בזה החטא שלך. מיכאל, כלומר, אם לא ביקשתי, אז מובן שהרב לייטמן, כל היתר זה כבר הבורא, זה לא אתה. מיכאל, וכיוון שהם שליליים, אז מובן שאני עושה פעולות שליליות. הרב לייטמן, אין בך שום פעולות בכלל, מלבד דבר אחד, האם ביקשת תיקון או לא? מיכאל, כלומר חץ זה אם אני לא מבקש עזרה מהבורא. הרב לייטמן, כן, תיקון. ג' תנאים בתפילה, זה מעניין מה שאומרים המקובלים על התנאים, שישנם איזה שהם תנאים בטרם שהאדם מתפלל עושה את הפעולה הזאת, כמו שכבר אמרנו שהוא דן את עצמו, אז צריכים להיות ג' תנאים. וכותב בעל הסולם שהתנאי הראשון זה להאמין שהבורא יכול להושיע לו, כלומר אני צריך להאמין שיש איזשהו כוח עליון והוא יכול לעזור לי. התנאי השני הוא שעשה כבר כל מה שיכל ולא הגיע הישועה, והתנאי הגימל זה שאם לא יעזור לו, אז טוב לו מותו מחייו. הרב לייטמן, זה גימל תנאים של יחס האדם כלפי המצב שלו, כלפי החיים שלו, כלומר כל מה שנקבע על ידי הבורא. אין שום הרגשה או מחשבה בתוכי שמגיע מעצמי, אלא רק ממנו. לכן אני צריך להיות במצב שבו אני תמיד במוכנות יתרה, לנתח את כל מה שקורה בי בשכל וברגש, להבין שזה הכל מגיע אליי מהבורא, ולבקש ממנו מיד, כפי מידת הגילוי של מה שאני מרגיש בלב ומבין בשכל, על תיקון, כך שהוא יכוון אותי בצורה נכונה, עם מחשבות טובות של השפעה ואהבה כלפי אחרים, ועם הרגשות או רגשות טובים, כלומר, בלהיות למעלה מעצמי, בהשפעה לאחרים. אם אני בזמן תופס את כל מה ששולח לי הבורא, והוא שולח לי רק דברים רעים, אך ורק, הוא מגלה בי רק את הרע, כפי שנאמר, בראתי יצר הרע, ואני תופס את יצר הרע הזה בדרך, או את הרע הזה, ומיד מבקש להפוך אותו לטוב. אז נוצר בינינו מצב מאוד מעניין שנקרא ריקוד. כמו שניים שרוקדים טנגו. הוא מוביל אותי, אני מוביל אותו, הוא פועל עליי, ואני נמצא בהשפעה. הוא פועל ככה, אני ככה. ככה וככה, וככה אנחנו משלימים זה את זה. לכן, הוא יוצר את הרע, ואני מבקש שיהפוך את זה לטוב. וזה כל החיים. מיכאל, עוד מצב שנקרא הכרת הרע של הטבע האגואיסטי שלנו. זה מעניין שהמקובלים עצמם כותבים על זה שהם שמחים על הכרת הרע. הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, בעיקרון, אנשים נורמליים, אם רואים איזשהו רע, אז הם מבקשים עזרה. הרב לייטמן, מבקשים עזרה נכון, אבל העיקר זה להגיע להכרת הרע. כשאתה מגיע להכרת הרע, כשאתה יודע שזה הרע, שהוא הגיע מהבורא, לא מאף אחד אחר כי אין עוד מלבדו, אז נשאר רק דבר אחד, לבקש ממנו שהרע הזה ישתנה לטוב. בזה מסתכמים כל החיים שלנו, כל העבודה הרוחנית שלנו, רק בזה. לפנות אליו מיד ולבקש שישנה לטוב. מיכאל, כלומר, בלי להגיע להכרה של התכונות האגואיסטיות שלי, אני לא יכול לפנות לבורא. הרב לייטמן, לא, כאילו אתה עומד בשער, וכל הזמן הבורא דופק לך גולים, ואתה צריך כל הזמן לדחות את זה, לדחות. מיכאל, אז המקובלים לא עוסקים בהלכה עצמית, הרב לייטמן, מה פתאום? אם אתה בוכה, אם אתה מרשיע, אם אתה לא מבסוט מהחיים שלך, אז אתה לא מבסוט ממה שהבורא עושה איתך. מיכאל, אז לפי חוכמת הקבלה יוצא שקלקול האדם נבחן מנקודת מבט חיובית. הרב לייטמן, זה הבורא עושה בכוונה כדי שהאדם יזדקק בו ובצורה כזאת יוכל לעלות לדרגתו. מיכאל, כתוב, בעל הסולם כותב באחד מהמאמרים שלו שהוא שמח על הרשעים שמתגלים, כלומר הכוונות האגואיסטיות כלפי הבורא. כלומר זה ביחס לבורא, שהוא מגלה את הטבע האגואיסטי שלו. הרב לייטמן, כן.
מיכאל,
הרב לייטמן, הבורא אוהב את הרשעים, את החוטאים, יותר מאת הצדיקים. מיכאל, למה? הרב לייטמן, כי הרשע הוא זה שמגלה שהבורא שולח לו רע. הבורא הוא ברא נשמה, את הרשת הקוויש הענקית הזאת שכולנו קשורים ביחד, ושבר אותה. והוא מראה לנו עכשיו את השברים שלה, כדי שאנחנו כל הזמן נבקש ממנו שהוא יחבר בינינו בצורה נכונה. לכן, כאשר אני מרגיש את עצמי כמנותק מאחרים, לא רוצה להתחבר איתם וכן הלאה, שאני מכוון נגד הבורא, נגד כל העולם, אני באותו הרגע נקרא רשע, אבל זה מביא אותי לזה שאני מבקש ממנו תיקון. מיכאל, וכשאני צדיק, אז אין מה לבקש? הרב לייטמן, כן? מיכאל, להודות? הרב לייטמן, זה רק באותו הרגע שבו אתה משיג את התיקון. אז באותו הרגע, וברגע הבא, שוב, אתה נופל. מיכאל, כלומר, המצב שבו האדם קובע בעצמו שהוא רשע, הוא נמצא ביתר קשר עם הבורא, כיוון שהוא מבקש עזרה. הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, וכאשר הוא צדיק, אז הרב לייטמן, אולי הוא לחלוטין בטעות במצב הזה. מיכאל, בכל זאת, כל המצבים האלה הם משתנים כל הזמן. הרב לייטמן, העיקר זה להשתנות, והאדם יכול להשתנות רק אם הוא נמצא בקבוצה, והקבוצה משתוקקת לבורא. מיכאל, במאמר החירות, אומר בעל הסולם, מה מהותה של הדת לפתח בנו את חוש הכרת הרע? כלומר, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה זה לפתח בנו את חוש הכרת הרע, תמון בנו מלידה, המוגדר כאהבה לעצמו, ולהפוך את זה לטוב המוחלט, הנקרא אהבה לזולת, ובזה מגיעים, או מתוך זה מגיעים לאהבת השם. כלומר, המהות, הרב לייטמן, המהות של כל השיטות האלה, היא רק כדי שאנחנו נוכל להבין את הבורא, להשיג את הבורא. אבל דווקא חוכמת הקבלה, היא מביאה אותנו לזה, כיוון שהיא מגלה לנו באיזה אופן הבורא פועל עלינו, איך אנחנו צריכים לענות לו. ולכן, ביחסים האלה, הדו צדדיים, אני לא והוא לי, איך אנחנו יכולים לבנות כזה קשר קבוע נכון בינינו, שאנחנו נהיה כמו באוניסון, כמו שכבר אמרתי, כמו בטנגו, שאנחנו בצורה כזאת, ביחד, נרקוד. ריקוד כזה הוא שנקרא ריקוד הקלה. כאשר אנחנו עם הבורא נמצאים באינטגרציה, התקללות השלמה, ומה שמגיע ממנו אליי וממני אליו נמצאים בהתאמה המוחלטת. מיכאל, עוד עיקרון כזה שלפיו אפשר להבין מהי חוכמת הקבלה ולהשוות את זה עם שיטות אחרות, זה ההשתוות הצורה עם הבורא. חוכמת הקבלה אומרת שהאדם צריך להשתוות עם הבורא, אבל לא בפעולה, לא באיזה שהן פעולות חיצוניות, להיות רחום כלפי אחרים וכן הלאה, אלא דווקא בכוונה. הרב לייטמן, נו, בפעולה. אם אני בפעולה ארצה להיות כמו הבורא, זה נורא פשוט. תסתכל על העולם שלנו, זה הכל פעולות הבורא, או של מישהו אחר. הרי אין עוד מלבדו, רק הבורא. נו, ומה מוצא חן בעיניך העולם הזה? להיות דומה לבורא, כמו שאנחנו רואים את העולם שלנו, זה יכול כל אחד. מיכאל, כן, יש בזה משהו. הרב לייטמן, לכן, לא על זה מדובר. השתוות הצורה עם הבורא, או להיות דומה לבורא, משמע להשיג את מה שאנחנו משיגים בתוך המערכת הזאת, אהבה, חלוטה, השפעה, חלוטה, הקשר השלם בינינו. וכדי להשיג את האהבה והקשר השלם הזה, דווקא הוא נותן לנו כזאת תמונה, של עולם כזה שבור, כדי שדווקא מתוכו אנחנו נשיג את העולם ההפוך לו, השלם. מיכאל, אומרים המקובלים, אם למטרת הבריאה להידמות לבורא, אז לא היה שום צורך לעשות איזה שהם דברים טובים בעולם שלנו בכלל, להתייחס לאחר איכשהו. הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, אז המקובל עושה את זה רק כדי להשיג את הבורא. הרב לייטמן, לחלוטין. מיכאל, ולא מתוך איזה רצון ליחס טוב לאחרים. הרב לייטמן, לא. אני לא קומוניסט ולא סוציאליסט ובכלל לא אדם טוב. כולנו אגואיסטים לחלוטין ובכל דור יותר ויותר. כך שכתוצאה זה צריך להביא אותנו למצב של השפעה הדדית ואהבה, וזוהי באמת מטרת הבריאה. דבקות בבורא. מיכאל, זה מעניין, כי הבורא עצמו, הוא מגלה לנו את הטבע האגואיסטי שלנו, הוא ברא אותו, ובכלל יוצא שבלעדיו אנחנו לא יכולים בכלל לתקן את הטבע שלנו. הרב לייטמן, לחלוטין, אנחנו תלויים בו ב-100%. מיכאל, למה? הרב לייטמן, כדי שנהיה תלויים בו. כיוון שדווקא התלות הזאת מביאה אותנו לשלמות, אנחנו הופכים להיות כמוהו. מיכאל, הרב קוק, מקובל מהמאה ה-20, כתב שעד שהאנשים יכירו בזה שיש כוח העליון המסוגל לשנות את הטבע, הם לא יוכלו לשנות את הטבע של עצמם. הרב לייטמן, כן, רק הוא. אנחנו תלויים בו לחלוטין, אבל כאשר אנחנו הופכים להיות בו תלויים ב-100%, פתאום אנחנו רואים שאנחנו רוכשים עצמאות. אבל זה כנראה שנצטרך לדבר על זה בשיחה הבאה שלנו. מיכאל, אולי לסיכום יש את היחס כלפי העולם ולזולת. איך מקובל מתייחס לזולת ואיך מאמינים רגילים מתייחסים לעולם או לזולת? הרב לייטמן, מקובל מתייחס לעולם כיצירה של הבורא, ועל בסיס היחס שלו לעולם כך הוא מתייחס לבורא. כלומר, העולם הוא כביכול דוגמה לאיך אני מתייחס לבורא. יחס טוב לאנשים ולעולם, זה אומר יחס טוב לבורא. כיוון שכעיקרון, למקובל, חוץ ממנו ומהבורא לא קיים כלום. מיכאל, מעניין כתוב בעל הסולם במאמרו הפתרון, עד כמה שאני מבין זה מאמר שהוא אפילו לא תכנן לפרסם אותו. הרב לייטמן, כן. מיכאל, הוא כתב את זה לעצמו, אומר, הצורה הדתית של כל האומות צריכה לחייב בראשונה את חבריה, את ההשפעה לזולתו בצורה שחיי חברו קודמים לחייו, של ואהבת לרעך כמוך, שלא ייהנה מהחברה יותר מחבר נכשל. וזהו דת כולל לכל האומות, שיבואו במסגרת הקומוניזם, האלטרואיסטי, אבל חוץ מזה יכולה כל אומה ללכת בדתה היא ובמסורתה שלה, ואין לה אחת להתערב בחברתה. ככה כל המקובלים מתייחסים לזה, או... הרב לייטמן, זה לפי העיקרון של אין כפייה ברוחניות. את, את, כל אחד, מתוך הנקודה שבלב שלו, מתוך האופי שלו, מתוך האגו שלו, את, את משיג השתוות הצורה עם הבורא, ונכנס לאותו המקום במערכת הכללית של הנשמות הפרטיות, איפה שהוא משלים את כל האחרים ונמצא איתם בהרמוניה השלמה. מיכאל, כלומר, אדם יכול לעסוק בחוכמת הקבלה, לחקור את האגו שלו, לעבוד עם הכוח העליון כחוק הטבע, ויחד עם זה להיות באיזושהי מסורת, דת משלו, משהו כזה, זה לא סותר. הרב לייטמן, זה לא חשוב, יכול להיות בכל מסגרת דתית. במקרה כזה, הדת נחשבת כמסורת. מיכאל, הוא אפילו אומר שאסור להתערב בזה או לשנות את המסורת הזאת. כנראה שזה שייך לשורש נשמת האדם. הרב לייטמן, כן, לכל הגילויים של האדם, הוא יכול שמה להשתחוות למישהו מה שהוא רוצה, לעשות מה שבא לו, זה לא חשוב. העיקר שהוא יקבל את ההנחות הבסיסיות של חומת הקבלה, ואם הוא יקיים את זה, אז עד עד הוא יגלה את העולם האמיתי. מיכאל, זה השיעור, קבלה ואמונות, עברנו על העקרונות העיקריים, והשווינו למעשה בין עקרונות חוכמת הקבלה ואמונות אחרות, וכל אחד מהתלמידים שלנו כבר יחליט בעצמו מה לעשות עם זה. הרב לייטמן, בהצלחה לכולם.